בשנה שעברה ניסינו ללמוד השעה הראשון של שעה לאורה, אבל הניסיון נותן כי שיעור אחד בשבוע זה באמת לא מספיק כדי להתקדם בלימוד הזה. אני מציע שכל שיעור נלמד נושא בפני עצמו. וסביב או דרך אותו נושא, נלמד את השאלות ששייכות לנושא הזה. כי זה לא יכול להיות הקצאות על תק זה או אחר של קבלה, אלא לימוד ממש. מכיוון שאני לא יודע מראש מה אתם יודעים על המושגים שהרב משתמש בהם, אז אני מציע ככה, נלמד את הקטע שלו, כל פעם אני אבחר איזה נושא, ואחר כך נראה לפי שאלתכם, ואם יש שאלות עד שהמושגים יהיו ברורים לגמרי, נלמד דרך הנושא של שערי עולה. יש כמה שיטות בקבלה כפי שאתם יודעים, אבל המטרה של הלימוד הזה לפי דעתי צריך להיות לברר את המשמעות ואת המובנים של המושג המדויק כפי שרב זה או חבר זה או אחר משתמש בו. לכן אני מציע שנתחיל באיזה נושא כולל שבחרתי בשערי עולה, שיהיה כמין חזרה וכמין הקדמה לבאות, ומתוך זה נראה איך להחליט על השיעורים הבאים. אם להמשיך בשערי עולה או להתחיל מההתחלה במושגים הראשונים של עץ חיים, נראה מה אפשר להחליט. טוב, אז רק בקצרה, אני מזכיר לכם שלפי כל חכמי הקבלה, ההתפשטות של אור אין סוף מגלה מה שאנחנו מגדירים כשם השם. ואחר כך אנחנו נראה בדיוק באיזה מדרגה של הספירות של העולמות מדובר. אז רק אני מזכיר לכם, ותגידו לי אם זה מספיק ברור, כן, שהתפשטות האור שנכנס בתוך חלל כדי לבנות את העולמות אחרי הסימפטום, מעציל קודם כל את שם השם. דהיינו, המדרגה שנקראת עולם האצילות והקבלה בין העולמות והספירות, זה נקרא ספירת חוכמה. תראו את המבנה פה של הספירות, ואני אסביר לכם את ההגבלה. כי פה שערי עולה הוא שייך לשיטה של הקבלה שקדמה לקבלה של הארי ז"ל. ולכן, אם אני משתמש במושגים המיוחדים לקבלת הארי, אני אציין את זה, כן? למשל, בשעה לאורה אין כמעט, אלא אם כן מרמיזה, שום רמז למה שאנחנו קוראים הצמצום. זה רק אחר כך שהיה צריך לגלות ולדייק במושגים האלו. במקצת הדורות, כשחכמי הקבלה ראו שצריך לגלות קצת יותר בכתב, מכיוון שהחוכמה התמעטה, אז חידשו מושגים כדי לגלות עניינים ונושאים, כי שבדורות הקודמים לא היה צריך לדייק בזה, כי זה היה מובן מאליו. אז יש לנו כבר שלושה מושגים. האינסוף, בבחינת הבורא שקדם לכל העולמות, ואור אינסוף שנאצל מהאינסוף, ומהאור אינסוף הזה נאצל שם השם בתוך החלל שבתוכו אחר כך נבנו העולמות. אז כשמדובר בשם השם, שם הוויה, שם המפורש לפי כמה הגדרות בנושאים אחרים, אז מדובר בהתפשטות האור של הקו במדרגה שנקראת חוכמה. אז קודם כל אני אזכיר לכם, אם יש צורך אני אכתוב בגוח, אבל אני מקווה שלא יהיה צורך, את ההגבלה בין העולמות ומבני הספירות. ואני מתחיל שוב ממה שהתחלתי. לפי כל השיטות, למיתו של דבר יש חמש עולמות וחמש ספירות, חמש ספירות. איך אומרים? חמישה או חמש? חמש ספירות. אבל ספירה אחת, שהיא ספירת תפארת, כוללת שש ספירות. ולכן, ההגבלה היא, כתר נקרא עולם דאדם קדמון. אבל לא אומרים אדם קדמון, אומרים אק. מחמת הכבוד שיש באותה מדרגה. לכן, אני מזמיר עכשיו בקצרה את ההקבלה בין שמות של העולמות ושמות של הספירות. בהתפשטות הקו שנכנס בתור חלל מאורנצוב, קודם כל יש התפשטות של הספירה כתר. אז מבחינת העולמות זה נקרא עולם דאק. מבחינת עולם זה עולם שלם בפני עצמו, שאין לנו שום השגה. אחר כך נלמד איך אנחנו יודעים שזה קיים, אבל זה דרך האמונה, מלמטה למעלה. מכיוון שיש עולם, מוכרח שקדמו לעולם שלנו, מכיוון שיש עולם, עולם הזה, עולם שלנו, אז מוכרח שקדמו לעולם שלנו כמה עולמות שיש לנו רק השגה בהם מבחינת רמז. ואז מלמעלה למטה, ההתפשטות הראשונה של האורות האלו שנכנסו בתור החלל, שוב אני מדייק כל פעם, כן? אז בבחינת הספירות זה נקרא ספירת כתר. ובהרבה מקומות נמצאו כתר עליון. ובבחינת העולמות זה נקרא העולם דאק. אחר כך, אחרי שוב צמצום, ואחרי התפשטות למטה מאותה מדרגה של כתר עולם דאק, יש התפשטות של עולם האצילות, שזה מקביל לחוכמה, לספירה חוכמה. וכשאנחנו אומרים שם השם, השם אלוקי ישראל, מדובר באותו עולם, עולם האצילות. אז תזכרו את זה. כל פעם שאתם מוצאים במכתבים שם השם יתברך, למשל פה, השם אלוקי ישראל, זה התפשטות של ההוויה בעולם האצילות שנקראת שם השם. וזה כולו אלוקות. אחר כך יש עוד צמצום במלכות לחוכמה ומתגלה העולם לבינה. ספירת בינה זה עולם הבריאה. אחר כך שוב באותו תהליך, זה תהליך אינסופי. אנחנו מדברים רק בדרך סכמטית. כן? זה עולם היצירה שהוא מקביל לספירת תפארת. הספירת תפארת שכוללת חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. כל זה נקרא תפארת, אבל המרכז של אותו עולם של, אם אפשר לומר, הנקודה המרכזית של אותו עולם, נקרא עולם יצירה, מקביל לספירה תפארת, נקרא גם כן תפארת. ואחר כך, העולם החמישי, זה עולם העשייה, שהוא מקביל לספירה מלכות. אז פה יש לנו, בבחינת ההגבלה, את המבנה של הספירות מצד אחד, ואת השמות של העולמות מצד שני. אני חוזר לשמות של העולמות, עולם דאק, עולם האצילות, וזה המדרגה של השם אלוקי ישראל, שם הוויה, ההוויה הכוללת. ועולם היצירה, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. ואחרי העולמות האלו של האצילות של הקדושה והאלוקות, אז מתחיל את העניין של העולמות התחתונים, שזה נקרא עולם הפירוד. אז צריך להתרגל לאט לאט לכל המושגים האלה. אז במקביל, כל זה נקרא שם הוויה, י' כ' כ'. אז במקביל לפי צורת האותיות של השם, קוצו של יוד זה במדרגה של כתר, עולם דאק, יוד, היוד זה חוכמה, עולם האצילות, הה הראשונה זה בינה, עולם הבריאה, הוו של השם זה תפארת, עולם היצירה, והה האחרונה זה מלכות, עולם העשייה. צריך לזכור את זה. מי נה ספירות עכשיו? לעצמו זה כתר חוכמה בינה, תפארת, זה כולל חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלוא. אז שוב, אני חוזר לכותרת של הטקסט הזה, שזה סקירה קצרה שכוללת את כל מה שצריך לדעת באותה הקבלה, זה כשמדובר בהשם אלוקי ישראל, מדובר בהתגלות השם בבחינת עולם הציבות. זה מובן? טוב, וזה נקרא ההוויה פשוטה. טוב, ההוויה כוללת, אז כוללת את כל העולמות, את כל העולמות האלה, שזה נקרא בקצרה עולמות הביה, אק, סליחה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עולמות הביה. כן. בבחינת העשרה שמות שאנחנו מוצאים במקרא שאינם נמחקים, על כל ספירה שייכת לשם מיוחד במקרא. עכשיו תרשמו את ההגברה של השמות המתגלים במקרא. במדרגה של כתר זה השם אהיה. חוכמה זה שם יא, יודקה. בינה זה שם יודקה ובקה בנקודות של השם אלוקים. למשל, ונראה דוגמה כבר בשיעור הערב, שיש בפסוק מילה, הטבע יודקה ובקה, שאנחנו קוראים בתורה אלוקים, מכיוון שהנקודות זה הנקודות של השם אלוקים. אז אני חוזר, אהיה לכתר. יא זה חוכמה, יודקה ובקה בנקודות אלוקים זה בינה, יודקה ובקה בלי נקודות זה תפארת, אז זה התגלות שם המפורש, זה הספירה תפארת. אחר כך, סליחה, לפני תפארת, חסד, זה אל, על הפלמד, גבורה זה אלוקים, תפארת זה י' כ' כ' בלי נקודות, ואחר כך נראה למה בספרים שלנו של המקרא, זה כתוב עם הנקודות של הספיר המלכות, השם אדוני, נראה את זה אחר כך. נצר זה השם צבאות, הוד זה אלוקים צבאות, יסוד זה אל שדי או אל חי, אבל לרוב זה אל שדי, ומלכות זה אדוני. לכן יש לנו, כל פעם צריך לזכור את ההגבלות האלה. שוב אני חוזר, בבחינת עולמות, ההתפשטות של העולמות זה עולם דאק, עולם עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם היצירה. בבחינת הספירות זה כתר, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. בבחינת האותיות של השם, זה קוטושליות יוד, ה' ראשונה, ו' ה' אחרונה. זה מובן. אז בבחינת השמות שבמקרא, זה אהיה, יא, השם נקודות אלוקים, אל, אלוקים, שם הוויה, השם צבאות, אלוקים צבאות, אל שדי, אדוני. זה בקצרה כל מה שלמדנו בשנה שקדמה, כן?
מה? השמות בשש הספירות של...
כן, חסד, שנקרא גדולה אצל המקובלים הראשונים, חסד וגדולה זאת הספירה, זה אל. גבורה זה אלוקים. תפארת זה שם הוויה, הוויה פשוטה, בלי אותיות, ונצר זה השם צבאות, הוד אלוקים צבאות, יסוד זה שדי, אל שדי, ומלכות זה אדוני, על הבדלת מוניות. זה מובן? טוב. האם יש שאלות? פה צריך ללמוד שוב את הנושא של שבירת הכלים ושל תיקון שבירת הכלים דרך הפרצופים, כדי להבין למה יש לנו כל כך מושגים לאותה מדרגה. מבחינת פרצוף, אז כתר העליון יש לו שם מבחינת פרצוף. דהיינו, אחרי התיקון של שבירת הכלים. מבחינת, למשל, מבחינת פרצוף, חוכמה, עולם הצילות, נקרא אבא. בינה נקראת אמא, וכן הלאה. זה עוד שורה של שמות שצריך להבין. אבל זה שייך כבר לנושא אחר. מה קרה בשבירת הכלים? מה טבעו של תיקון של שבירת הכלים? איך הופיעו הפרצופים? ומה המשמעות של ההשגחה של הפרצופים? זה שייך כבר לנושא של מעשה מרכבה. אבל עכשיו אנחנו עם שערי הורה לעניין של כוונות התפילה. כשאנחנו מתפללים, איך הכוונה עולה דרך מדרגה זו או אחרת כדי להגיע לנוכח התפילה שהוא יתקרבקה בשם תפילה. למדנו סביב הנושא הזה, שאני מזכיר בתמצית, למדנו כל כך נושאים ששייכים דרך הפסוקים שהרב מביא לעניין של כוונות התפילה. אבל זה הנושא של שער העולם. טוב, אז אם דרך השאלות שלכם צריך לחזור על נקודה הזו כדי לברך את המשמעות של המושגים. כי לא לשכוח שמגיעים להבנת חוכמת הקבלה עד אחרי הרבה הרבה זמן של לימוד, עד שתופסים במה מדובר. אבל לפני זה צריך הרבה התרגלות למושגים האלו. המטרה של השיעור זה לברר את המשמעות של המושגים לפי לשון המקרא, שזה ההתחלה של חוכמת הקבלה. כן? זה מובן? טוב. אז אם אין שאלות, אולי יש שאלות. לפעמים
אנחנו מוצאים שלפי הארי, אז הוא מסביר משמעויות, מה שקורה עם יעקב אבינו, מה הייתה הכוונה שלו במעשה מסוים?
טוב. אז אני מסביר פה את הנושא, זה לא הנושא שלנו, אם אתם רוצים, אפשר ללמוד את זה, אבל זה דרך קבלת הארי, היינו העת חיים, ואנחנו פה עם שער הורה, אנחנו בשיטה שקדמה לארי, זה חוכמה של המקובלים של ספרד ממש. אז אני אסביר את זה בקטרה, הבנתם את השאלה? נו, אז תסביר השאלה לכולם, ואחר כך אני אסביר.
אנחנו רואים שהפי הארי הוא משליך מושגים שלו על, על מהלכים קודמים לפני גילוי התורה שבה. השאלה היא איך אנחנו מתייחסים לזה.
תן דוגמה אולי.
הוא מסביר שמה למשל, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל הוא מסביר שיעקב אבינו שהוא פונה ללאה או אל רחל, אז זה תיקון מסוים שנעשה בעולמות כך וכך. השאלה אם יעקב אבינו חושב על זה או ש...
טוב. אולי נתקלתם בנושאים כאלו בפירושים של המדעים, אבל פה העניין הוא ככה, שיש הקבלה בין עולם הספירות וכל התיקונים שצריך לתקן בעולמות של הספירות, ומה שנעשה בעולם שלנו, בהיסטוריה של העולם שלנו, דרך הצדיקים, שהם כלי לשכינה, מרכבה לשכינה. ופה מופיעה הקבלה נוספת שאני רוצה להעביר בקצרה, כן? ופה יהיה לך פתח לנושא שלך. ולפי מה שאני למדתי, אם אתה רוצה להתמצא בזה, להתעמק בזה, אתה צריך ללמוד את השלח. זה בשלח שאתה מצא את העניין. לפי המסורת של הקבלה, יש הקבלה מדויקת בין עולם הספירות למעלה ועולם הצדיקים, והצדיקים שגרים למטה בעולם התחתון, שחיים בעולם התחתון. וזה בהיסטוריה של עולם המציאות בעולם התחתון, שהאדם כבריאה מתקן את התיקונים שצריך לתקן בעולמות העליונים. ולכן יש הקבלה בין כל חוכמת הספירות וחוכמת התולדות כפי שהתורה מספרת אותם במקרא. ויש...
זה קיום או שבכלל האנושות?
בכלל האנושות דרך הצדיקים שלנו. זה נקרא מעשה צדיק. מעשה צדיק זה התיקון שעושה הצדיק בעולמות העליונים. דרך כל מצווה ומצווה יש תיקון. זה נקרא מעשה צדיק. זה מובן. אבל הצדיקים שהיו כבר מבחינת מרכבה לשכינה, הם, אם אפשר לומר, הדמויות שהם הדגמים של התיקונים שצריך לתקן. אז אני אסביר רק בקצרה הקבלה בין הצדיקים שהיו אבות העולם, עמודי העולם, והספירות למעלה. כן, אברהם אבינו תיקן את ספירת חסד, יצחק תיקן את ספירת גבורה, יעקב אבינו תיקן את ספירת תפארת, משה רבנו את ספירת נצח, אהרון הכהן את ספירת הוד, יוסף עם פנחס תיקנו את ספירת יסוד, ודוד המלך את ספירת מלכות. לכן יש חבלה מדויקת בכל מה שמתחחש בהיסטוריה של האבות, דרך התולדות, וכל העניין של התיקונים של כל פחת ופחת בפרצופים של העולמות העליונים. זה מובן? אז זה אותה הקבלה שהארי רומז בפירושים שלו. צריך, כשמתחילים ללמוד את הטקסטים של הקבלה, צריך להבין את זה פשט. כי זה הגאון מבינה כבר הסביר הרבה פעמים. כי הסוד הוא הפשט האמיתי. מי שלא מבין את הפסוקים כפשוטם האמיתי, הוא לא יכול להתייחס לכל עניין שלנו. כל מטרת חוכמת הקבלה זה להפשיט את פשט הכתובים. בסוף לימוד של קבלה אנחנו מבינים יותר את הפשט של הפסוק. אז הפשט של הפסוקים של הסיפורים של התולדות רומז לכל מה שרומזים חכמי הקבלה על התיקונים של הסיפורות האלה. כן? למשל, זיווג של יעקב ורחל, אז מתקן את הזיווג של פרצוף זה ופרצוף זה בעיניים. אתה תורא את זה יותר. ואולי אני אסביר את הנושא הזה, זה ברור לכולנו, אותו נושא, כן? כשנבנו העולמות, אז קרה את העניין של שבירת הכלים. דהיינו, הכלים של העולמות לא היו מספיק בהירים, מספיק חזקים, נאמר, והחוזק שלהם זה הזכות שלהם. ומספיק זקים כדי להכיל את האורות השייכות לאותם הספירות, ולכן הכלים נשברו, והאורות הסתלקו מהעולם. זה מה שאנחנו רואים במדרש, אלפיים תוהו. אלפיים תוהו זה אלפיים שנה של ההיסטוריה של העולם, של האורות של הספירות, של הספירת תפארת, של עולם היצירה, הסתלקו מהעולם. לכן היה תוהו ובוהו בעולם. והאבות, אבות העולם, עמודי הבניין, אז תיקנו את הכלים של אותם האורות. כשאברהם תיקן את הכלי של ספיר החסד, וזה כל המהות שלו, זה כולו חסד, אברהם אבינו. כן? הוא עמידת החסד. אז כשתיקן את הכלי של עמידת חסד, של ספיר החסד, האור של הספירה החסד שוב חזר בעולם שלנו. וכן הלאה, עד דוד המלך שתיקן את הספירה מלכות. וחורבן הבניין זה שוב מצב של תאור אבו. כן?
חורבן עדיין?
מה?
הכוונה חורבן עדיין?
אמרתי חורבן הבניין, כי חורבן הבית זה המאורע ההיסטורי שרמז לחורבן הבניין. ולכן, כל שומר מצוות, יש לו עולמו שלו, אז הוא מתקן עולמו שלו. אבל דרך כל ההתפשטות של התהליך של כל התיקונים האלו, יש לנו 70 שנה כדי להצליח לתקן כל אחד את העולם שלו, אם פחות, אם יותר, אבל זה ימי שנותן, ימי שנותנו בהם 70 שנה. ו-70 שנה, לפי חכמי הקבלה, זה מספיק ויותר כדי לתקן כל אחד העולם שלו. אם לא מצליח, חוזר בגלגול, אבל רחמן המצילן זה משהו אחר. חוזר חלילה. כן, מה? לא, 70 שנה, ואם ירבו עוד 80, וכן הלאה, כן. אבל מכיוון שכל ישראל ערבים זה בזה, כל אחד עוזר לשני, פחות או יותר, כן. אבל מכיוון שאנחנו נמצאים עוד, אני מקווה שזה סוף אותה תקופה שתהיו בגלות, זה בשביל אותה תקופה, שזה כבר התחלת הגאולה. מכיוון שאנחנו נמצאים במצב של טוב ובוהו, אז יש קלקול הצינורות, הכל הוא בבלגן שלם, כן? ולכן לא מבחינים איך זה מתקן. אבל מכל מקום, העבודה של התיקון נעשה דרך הצדיקים. מי הם הצדיקים? שוב אני חוזר את השאלה. שומרי מצוות, כן? כל מקיים מצווה אחת מתקן תיקון אחד. בעולמו שלו. מכיוון של כל העולמות של עם ישראל הם מעורבים זה בזה, ודרך ישראל זה העולם, ההשפעה זה בעולם כולו, אז העולם מתתקן לאט לאט. אבל מכל מקום, זה בבחינה פרט. הפרטי שיש קשר בין כל פרט ופרט. אבל האבות הם תקנו את הכלי של הספירות בבחינת מרכבה לשכינה. זה משהו בלי שום יחד עם הכוח של הצדיק הרגיל, נאמר. אבות זה משהו אחר לגמרי, כן? זה בממד אחר לגמרי. ולכן אין לנו מושג מה זה חסד, אלא דרך חסד של אברהם. אין לנו מושג מה זה גבורה, אלא דרך גבורה של יצחק, וכן הלאה, כן? וזה הגילוי שם השם זה דרך האבות. שם השם אלוקי ישראל זה אלוקי אברהם ואלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כדי להגיע להשגה של מיהו השם אלוקי ישראל, זה דרך המידות של האבות. זה ההסבר שלנו.
כן, המימד ההיסטורי שמתן תורה הוא שונה לחלוטין מהמימד ההיסטורי של דור הפלגה למשל.
של?
דור הפלגה. ניקח קצרות כאלה.
לא, לא הבנתי את השאלה. אתה שואל אם יש איזה קשר או מה?
לא, לא. אם כן, המימד ההיסטורי של דור המתן תורה...
לא, אמרת מתן תורה. עכשיו אתה אומר דור מתן תורה. זה מה שזה
אומר. של מתן תורה הוא שונה לחלוטין משל המצב ההיסטורי של דור הפלגה.
למה אתה מתייחס?
מבחינת החזרת האור.
זהו, זה התיקון של מה שקרה בנוער, כן? אבל זה החזרת האור, דיינו, התיקון של הכלי של מדינת נצח נעשית על ידי משה רבנו, אז האור של נצח התגלה שוב בעולם. אז באיזושהי בחינה זה תיקון של החטא של דור הפלגה.
אבל קדמו לו יעקב,
ברור, ברור. ואם אתם תפשתם, אני התחלתי בספיר החסד, לא מדברים על העליונות. מי היו הצדיקים שתקנו את כדי חוכמה, לא מדברים, כן? מתחילים באברהם אבינו. זה מובן, טוב. טוב, אז בואו, אתה רואה, יש גילוי של ממד מיוחד של חוכמת הקבלה, שלדורות הקודמים לא היה צריך לגלות את זה לפחת לפחתים, כי זה היה ידוע. אני רוצה להביא פה את הנושא. חושבים שכל עוד שמוסיפים ספר, מגלים עוד יותר דבר חדש לגמרי בחומת התורה. להפך, זה מחזירים מה שנשכח. הדורות הקודמים לא היו צריכים את זה, מכיוון שזה היה מובן זה היה חוכמה טבעית שלהם. כשהיו קוראים, היו קוראים עם אותה חוכמה. אבל כשהדור מתמעט, אז המאור של הדור, הגדול של הדור, מבחין בזה, וניתנה לו, לא רק רשות, אלא החובה לגלות קצת יותר, לגלות, זאת אומרת, להפוך את הנסתר למילה, זה נקרא לגלות. כשלמשל הארי כתב מה שכתב, הוא לא כתב, אבל התלמידים שלו, כן? כשכתבו מה שכתבו, זה כדי להחזיר לזיכרון שנאבד, מה שנאבד. אבל ברור שהסגנון המיוחד של חכם זה או אחר, כל לבדו, זה חידוש, הסגנון זה חידוש. וזה דומה מאוד לחידושים שיש בסגנון אצל הנביאים. זה אותה נבואה, אבל כל הנביא בדורו יש לו סגנון השייך לו. אבל תוכן הנבואה שלו, הכל זה נאמר בסיני למשה רבנו, כן? זה גמרא מפורש, שכולם נאמרו למשה מסיני, ותלמיד ותיק רשאי, אני הוספתי הערב, ויש לו חובה, לחדש, לגלות כשיש צורך בדור מסוים, מחמת השכחה של החוכמה. זה ההפך שמה שאומרים באוניברסיטה, כן? זה, אתם חושבים, ממש ההפך הגמור, כן? ולמשל, רציתי להוסיף משהו במילים. טוב, זה יחזור. אבל זה גמר הידועה. אם אני זוכר את זה, שמעתי מרס יהודה, זכון הברכה, שהיה מביא, זוכר בדיוק אם זה מהחפץ חיים או מהגאון. נדמה לי שזה מהגאון. כי כל התורה שבעל פה כולה, היא נמצאת במקרא. כל המקרא כולו נמצא בחומש. כל החומש כולו בספר בראשית. כל ספר בראשית כולו ופרשת בראשית. כל פרשת בראשית כולה בפסוק הראשון, כל הפסוק הראשון כולו בטבע, בטבע בראשית, וכל הטבע בראשית בבית של בראשית. מי שמבין את הבית של בראשית, תופס את כל התורה כולה. וכל השאר צריך ללמוד את הפרקים. ולכן התורה מתחילה בבית. טוב, אז כל זה זה רמזים, יש הרבה המון המון רמזים שאתם מוצאים פה ושם. אבל העיקר, כשהדור צריך, אז קם גדול של הדור ומחדש, לכאורה, בסגנון הוא מחדש, אבל בתוכן הוא מגלה מה שנשכח. זה מובן? רש"י לא היה צריך פירוש רש"י. אחרי רש"י אנחנו צריכים פירוש רש"י. רש"י לא היה צריך פירוש רש"י. זה מובן?
כן.
וכן הלאה. ודור המדבר, דור המדבר, דור מתן תורה, כן? לא היו צריכים את כל הלימודים שלנו. כשהיו שומעים פסוק, המלאכים היו מסבירים להם מה אומר הפסוק. ויש מקורות כאלה. לא היו צריכים כל מה שאנחנו צריכים. טלאי על גבי טלאי. זה, יש פסוק בקהלת, עשו ספרים אין קץ. כן, אתם זוכרים. עשו ספרים זה דוחה את הקץ, אין קץ. הכל היה בלשון הקודש. ויש הגדרה של חוכמת הקבלה שהיא בעיקר חוכמת לשון הקודש. מי שלמד לשון הקודש, הוא מבין את המקרא לפי הכוונה. ולכן, אפשר להגיד את זה ככה. כל העיקר חוכמת הקבלה זה לימוד לשון הקודש. דהיינו, המקרא כפי שהנביאים מסרו לעם ישראל. טוב, זה מובן. אז פה זו שאלה חשובה מאוד. כי המצוות זה תיקונים שנעשים על ידי עם ישראל, וזה הדרך, זה היה, כל המצוות, זה היה דרך ארץ של האבות. בחיים שלהם, בדרך שלהם, תיקנו את העולמות. ואנחנו מתקנים אותו תיקון דרך המצוות. זה סוד הפסוק, אנחנו לומדים אותו פסוק הרבה פעמים לפי נושאים שונים. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. החידוש שהביא משה רבנו זה שציווה סינואר כתורה של מצוות לקהילת יעקב את התורה של האבות. תורה ציווה למשה. האבות קיימו את התורה בבחינת מידות. זה ידוע, שאמרו את המצוות. בבחינת... זה היה החיים שלהם, הדרך שלהם, זה היה התיקון של העולמות. ואותו תיקון של העולמות, אנחנו מקיימים אותו דרך המצוות שלנו. ולכן אתה מוצא, למשל, בקבלה של הארי, בפרי עץ חיים, בעיקר אם נמדת את קבלות בפרי עץ חיים, איזה תיקון נעשים על ידי פרט של מצווה זו אחרת. וזה מקביל לאותם התיקונים שהאבות עשו כמרכבה לשכינה, שהחזירו את הכלים של אותם האבות. טוב. יש עוד שאלה על הסיני? אז אני מציעה שנתחיל בקטע הזה. סוד שם הוויה יתברך על דרך כלל שמות הקודש. מה זה כלל שמות הקודש? כלל שמות הקודש, הוא רוצה ללמוד את ההקבלה שיש בין כל פרט של שם הוויה, השם הכולל, והשמות הקודש שאנחנו מוצאים במקרא. אז אני אומר, זה ממש סכמתי בקצרה, ואני מקווה שאפשר לגמור את זה הערב. אם לא נגמור את זה הערב, אז נמשיך בשבוע הבא, ובשבוע הבא, כשנגמר את זה, אז נחליט איזה קטע ללמוד. מה שאני מציע שלכל שיעור יהיה נושא לגופו. כי משבוע לשבוע זה קשה מאוד, צריך לחזור על כל ה... ונובן? טוב. דע. אתם רואים, הוא מתחיל ככה, דע. מכיוון שאתה לא יודע, אז דע. ואם אתה היית בצדר, בסדר היית יודע כבר. אז דע. ככל שמות יתברך, כולם נשואים וכלולים על השם המיוחד שהוא שם הוויה יתברך. מהם כדמיון שורשים, ומהם כדמיון ענפים, ומהם למעלה בראש גוף האילן. פה כתוב נוף האילן, אפשר לקרוא נוף האילן, זה יפה. אבל קודם כל, לפי דעתי צריך לתקן, זה גוף האילן. ופה הוא לוקח את הדגם של אילן. יש דגם של פרצוף אדם, יש דגם של הספירות כל אחת בתוך החברתה, אבל פה הוא מתייחס להגדרה של אילן. טוב. והשם המיוחד יתברך עומד באמצע ונקרא קו האמצעי. אז אתם רואים במבנה של הספירות פה, הקו האמצעי זה כתר תפארת יסוד מלכות. כן? והעומד באמצע של הקו האמצעי זה תפארת. אז תפארת זה המדרגה של השם המיוחד. כל העיקר של התגלות שם השם זה התגלות של התפארת. וכדי שהשם של התפארת יתגלה, הוו של ההוויה הכוללת צריך כל הענפים וכל השורשים. אבל העיקר של התגלות ההוויה כהוויה, זה נקרא י' גבקה, שם תפארת. כל השמות, אפילו יותר למעלה, יותר למטה, אבל אפילו יותר למעלה, מההוויה כהוויה, למשל שמהיה, כפי שנראה, זה לצורך התגלות שם של התפארת. זה מובן? טוב. אז אני ממשיך. והשאר השמות, ושאר השמות צריך לומר, כלולים בו מזה ומזה כדמיון ראש האילן ושורשיו וענפה. כיצד, כיצד, פה הוא מתחיל את הפירוט. עוד ראשונה של שם הוויה התברך שהיא רומזת שני שמות. עוד ראשונה זה היוד. האות הראשונה רומזת לשני שמות מכיוון שיש קוצו של יוד הפונה למעלה, ואחר כך, היוד עצמו, אז יש משפט ארוך על קוצו של יוד. אז אני חוזר בהתחלת המשפט, כיצד? עוד ראשונה, היוד של שם הוויה, התברך שהיא רומזת שני שמות. השם הראשון שהוא רומז, היוד הזה, זה קוצו של יוד, הפונה למעלה, רומז אל האור הגדול הקדמון, עומק ההוויה הקדמונית, בעצם אמיתתו ונקרא אהיה. אז אולי קצת הסבר על זה. כשהקו שמתעצל, שנאצל מאור אינסוף, נכנס בחלל של העולמות, אז הוא נכנס גם הוא בצמצום עצום. יש שתי קטגוריות של צמצום. מה שנקרא צמצום, אתם מבינים מה זה צמצום, כן? כל נמצא בעולם, יש לו כלי ואור. החידוש של הנברא כנברא זה הכלי, אבל האור בא מאור אינסוף בצמצום עצום. כי הבריאה כבריאה מבחינת כלי, הוא לא יכולה לסבול ולקבל את האור המוחלט, האור דה אור אינסוף. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא עלה במחשבתו לברוא את העולמות, אז הוא צמצם את האור שהציל בתוך העולמות, כדי שהעולמות יוכלו לקבל אותה. זה מובן? ולכן, בשורש התפשטות של הקו שיורד בחלל כדי להציל את העולמות, יש צמצום עצום. זה נרמז בקוצו של יום. ויש רק גילוי זהיר לגמרי של תוקף האור אינסוף שנשאר מחוץ לעולמות ושאין לנו תפיסה, בו תפיסה כלל. צריך להבין שזה בלתי אפשרי, כי אין במהות הבריאה לסבול את האור של הבורא. ולכן הקו שבא מאור אינסוף כדי להחיות את העולמות, שבלי הקו הזה הם מתים לגמרי, חוזרים להיעדר המוחלט, אז הוא רק הערה של הערה בצמצום עצום, כפי שאמרתי, בלי סוף, מהאור אינסוף הזה. ויש אלפי אלפים של הבדלות, מסכים, כדי שסוף סוף דרך המסך האחרון שנקרא רקיע, האור הזה בא בעולם שלנו ונקרא יהי אור. האור הזה בא בצמצום עצום משורש האור שנקרא אור אינסוף, ושהוא הערה של האינסוף. אתם רואים, דרך המושגים האלו, חוכמת הקבלה נותנת להבין שזה בלתי אפשרי לשכל האנושי לתפוס את המהות של הבורא. רק דרך ההכרח השכלי, שמכיוון שיש עולם תחתון, אז מוכרח שיש בורא. אבל זה דרך האמונה. איך לתפוס את התפשטות האור שמחיה את העולמות, זה השורש, זה הסוד של הפסוק יהי אור, כן? אז אתם רואים, הפשט של הפסוקים הראשונים של מעשה בראשית, ברורים לגמרי. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולמות, מה היה המצב של העולמות? תוהו ובוהו וחושב פני תהו. זה המהות של העולם כעולם, כן? העולם כעולם זה תוצאה של היעדר של האור. ועולם של חושב ותוהו ובוהו זה לא עולם. וזה כוחו של ההסבר של רש"י, לפי הפשט, אם אתם זוכרים מה רש"י מסביר שם. בראשית ברו אלוקים את שמיים את הארץ, והארץ הייתה וכו' וכו', אז ויאמר אלוקים יהי אור. זוכרים את הפשט של רש"י שם, כן. ולכן האור נכנס במידה, במידה שהכלי של העולם יכול לסבול אותו. ולכן צריך לזכור את זה תמיד. שהאור שנכנס בעולם, וזה האור שנקרא יום, כן? הוא תוצאה של אין סוף הליכים של צמצומים, עד שהבורא ראה שהעולם יכול לקבל. אז נאמר כיתוב, כן? כשהעולם יכול להיות. טוב. ואם כן, ההתחלה של התפשטות הקו הדק הזה, אחרי כל הצמצומים האלה, אני לא זוכר אם דייקתי, יש צמצום קדמון, זה הצמצום שבנה את החלל. האור הסתלק לגמרי בנקודה אחת שלו, ונבנה חלל כדי אחר כך להציל אור כדי לבנות העלומות בחלל. כן? כי לפי הקבלה זה ההפך מהפילוסופיה. הפילוסופיה חושבת כי העין קדם, והיש בא מהעין, ואף שכל לא יכול לתפוס את זה. כן? כן, לפי חומת הקבלה, היש קדם. ומחמת הצמצום, העין בא מהיש. ובתוך העין הזה שבא מהיש, אז בא הקו כדי לבנות יש בעין את העולמות. זה למדנו בהתחלה, בשנה שעברה. זה מספיק ברור לכל, כן? ולכן, המדרגה היא של התחלת הקו שיורד, וכשיורד מצטמצם, כן? הוא קשור עוד. אף על פי שיש... זה לתפוס את העולם כעלול צלילה. ולכן, כשאני תופס את העולם, אני בבת אחת תופס שיש בורא של העולם. מי הוא? אי אפשר. אני מנסה להסביר למה אי אפשר לתפוס את זה. מכיוון שלפי הגדרה של הבריאה, זה ההפך של הבורא. אז אין ביכולת הבריאה לתפוס מה זה מהות של הבורא. כי הבריאה לא סובלת את ההפך שלה. כשהאור בא בתוקפו, הוא מחריב את הכלים. ולכן אין בכוח הכלי לתפוס את האור. אלא רק דרך הערה רחוקה מאוד מאוד מאוד, וזה נותן לנו איזה מין רמז שיש משהו, שיש מישהו.
המציאות של השפעה שיש לו בריאה, היא לא
מאפשרת לתפוס את השפעה. רק דרך מדרגות, מדרגות, מדרגות. כל אחד והמדרגה שהיא עשית. בהתחלה, ההליך, התהליך, יש שבירת הכלים. זה נרמז. כן? מה שנשאר זה רק רשימום של העניין, ולא העניין עצמו. לכן זה סוד העלייה של הנשמה. כל עוד שהנשמה מתעלה ממדרגה למדרגה, אז היא תופסת קצת יותר, קצת יותר. אבל הסוד של חוכמת התורה זה דרך אותם מילים, אותם מילים, אותם פסוקים, אותם תיבות, אותם אותיות, כל אחד נמצא במדרגה אחרת. וכשהפסוק אומר, או מי שנמצא, מי שתיקן רק עשייה דעשייה, אז הוא שומע, תופס אור דעשייה דעשייה. אבל מי שכבר נמצא בבחינת חוכמה דבינה, כן? אז הוא תופס את האור בבחינת חוכמה דבינה. זה אותו, אותה מילה. כשמדברים אור, אני אומר אור, הוא שומע אור. אבל מה אני אומר, מה הוא שומע? מי שמדבר, מדבר במדרגה שלו, מי ששומע, שומע במדרגה שלו. ואין שום יחד בין עוד העשייה ועוד היצירה, כל שכן עוד הבריאה ועוד החוכמה. מה שנקרא עוד העשייה זה חושך גבי עוד היצירה. חושך ממש. כן. זה צריך להיות, זה מובן, אז כל אחד לפי המדרגה של התיקון שלי. אבל הסוד של התורה זה אותה תורה לכולם. יש לי מדרש שמסביר כי דווקא בהר סיני, כל העם היו, כולם במדרגה שלו, כן? זוכרים את המדרש הזה, בפסגה של משה רבנו, קצת למטה אהרון הכהן, עד לאחרון האחרון. זה אותו קול, וכל אחד שמע במצב שלו. הרבה קולות. אבל כל אחד, כל אחד. כל אחד בקו, כל אחד בקול. טוב, אז זה מובן, כן? ולמשל, אם אתם לומדים מה קורה בעולמות העליונים, אפילו דרך הרמב״ם, כן? ויש כת של מלאכים הכי גבוהים גבוהים ואין להם שום תפיסה במה מדובר. והם נמצאים בשיא של המעלות. כן. זה מובן? טוב. אחר כך, אז מסתבר שכפי שאתה אמרת, מה שאנחנו משיגים, כל אחד במדרגה שלו, זהו זה. כן? אולי בצורה אחרת, שכל מדרגה נקראת האלקות של המדרגה התחתונה. למשל, ספירת הוד היא האלוקים של ספירת יסוד. ספירת יסוד היא האלוקים של ספירת מלכות. ולכן, מי שבתיקון שלו הגיע למשל עד התיקון של הספירה של הוד, של העולם, של העולם. כן? כל מה שנמצא למעלה מזה, זה אלקות בשבילו. אבל למי שנמצא כבר יותר למעלה, זה עולמות, זה לא אלקות. וזה, רק אני מוסיף, זה מסביר למה חכמה קבלה נתנו ככלל שיש נושאים שלמדים רק לתלמיד אחד. כי תלמיד מסוים נמצא במדרגה מסוימת, תלמיד אחר במדרגה אחרת. מה שזה כבר אלקות בשבילו, עוד אלקות בשבילו, זה כבר עולמות בשבילו. ולכן אי אפשר ללמוד יחד. זה מובן למה שאני רומז, כן? או במושגים אחרים, מה שעוד או מקיף למישהו, זה כבר אורך פנימי למישהו אחר. וזה אותו נושא.
הרב
מסביר את המעבר מבחינת אלוקות לעולמות פשוט,
בעצם המושג של
אלוקות
זה
שמי יחסי. לא, אבל לכן אני התחלתי עם השאר העולה, כי יש מדינה שהיא אלוקות גמורה, זה עולם הציות. כן, ונלמד אחר כך שעולם האלוקות זה עד עולם העשייה, כולל עולם העשייה דשם הוויה. אחר כך זה עולם הפירוט. וגם בעולם הפירוט יש נשמה אלוקית שמחיה את זה. אבל השם אלוקי ישראל זה שם המפורש שהוא הסילות של העולמות. וכל השאר זה כבר ההתחלה של הסכנה של עבודה זרה. יש כוח אלוקי, אבל אם מבדילים מהמקור שהוא השם האחד, אז זה כבר אליל, זה כבר עבר לך. זה מובן? כן. זה מסביר את הקיום של עבר לך. ההתקדות במדרגות
בעולם העצינות יוצרת את הבחינה של מעבר
מאלוקות
לעולמות?
לא, דווקא ההפך, מעולמות לאלוקות.
מעולמות
לאלוקות? כן.
גם בעולם העצינות, שם אנחנו לא רואים את זה הכי
כן, כי, למשל, בעולם העצינות, אם אנחנו מדברים באור וכלי בעולם הצלות, צריך לדעת כי בעולם הצלות גם הכלי הוא אור. אבל זה רק יחסית לאור שלו שהכלי נקרא כלי, אבל הוא אור גם הוא. זה מובן? זה סוד פנים ואחור. ויש לנו דוגמה שזה משה רבינו. מחצי עול מעלה אלקות, מחצי עול מטה. שהוא הגיע לנצח בעוד של טוב, צריך להבחין לפי הנגלה או לפי הנסתר, כי לפי יש מקום לדעות ברור, אבל יש הסבר עמוק של המערל על זה, אם אני זוכר זה בתפארת ישראל, יש לו פרק על זה, זה בתפארת ישראל, אני לא רוצה לדעת. זה או בגבורת השם או בתפארת ישראל, כן? אבל המדרש אומר, חצי עול מעלה אלוקים, חצי עול מטה אדם, וזה על המקרא איש האלוקים, כן? כי משה נקרא איש האלוקים. אז חצי עול מעלה אלוקים, חצי עול מטה אדם. וזה מדרש מסתורי, כן? זה דומה, זה קשה מאוד, יש לו את זה לפי הפשט. אז אפשר, אפילו לפי הפשט של המדרש, לקרוא את זה באופן פשוט. חטיו ולמעלה אלוקים, חטיו ולמטה אדם. במובן, הוא בין האלוקות והעולמות. אז חטיו של משה רבנו ולמעלה אלוקים, חטיו ולמטה אדם. אני חוזר, לפי הפשט זה חטיו ולמעלה, זה מובן. אז זה מוציא את כל הקושי שלה. תפסתם את זה. כי זה, לפי הכוזרי, זה פשט. כי יש דומם, צומח, חי, חי המדבר, נביא. אז נביא הוא בן החי המדבר שהוא האדם והאל. כן? ומשה רבנו הגיע למדרגה של נביא. כן? הוא רבן של כל הנביא. אז חציו של משה, ולמעלה אלוקים, חציו, ולמטה אדם. אז זה חוזר על הפשט. אז באיזושהי בחינה, יש לו חצי קשור לאלוקות, וחצי קשור לאדם. אבל פי שאין מקדשים החצאים, אבל זה עניין אחר. זה עניין של הלכה. טוב, אז זה מה שרציתי לדייק על הקוצו של יוד. הקוצו של יוד הזה, זה הקשר בין הקו שיורד בעולמות, כדי להחיות אותם, כן? ואורן. אז מכיוון שהוא הקשר עם אומץ אורן צור, שמסורב את כל העולמות, אז הוא כבר קשור באותו שאין לנו שום תפיסה. ולכן, קוצו של יוד שרומז לכתר נקרא עין. והוא מסביר מיד למה נקרא עין. בבחינה שאין גבול. אף על פי שלמטע יש מידה, הוא פונה לעניין של גבול, אבל בשורשו הוא קשור לאין גבול. אז נקרא אין גבול. זה מובן? נמשיך. קוצו של... זה למטה, אין גבול זה למטה מאין סוף. אין סוף זה למעלה מאין גבול. אבל פי שלפי הפשט זה דומה כאילו זה חופף, כן? אבל זה לא אותו דבר. כדי להבין, לפי המושגים שלנו, של השכל האנושי, מה זה אין סוף, אי אפשר להבין באופן ישיר, ולכן הצורה של המילה היא שלילית, אין סוף, כן? כי אנחנו תופסים רק מה זה סוף, ואנחנו מאמינים שיש מעלה שהיא אין סוף. סוף אנחנו מבינים, אין סוף אנחנו מבינים. אבל יש מילה שמפרשת מה זה אין סוף, זה המילה ראשית. ראשית זה מציאות שהיא כולה ראשית, אין לה סוף. כל כולה היא ראשית, אז אין לה סוף. אז אם תופסים את המילה ראשית, זה הפשט של הפסוק, במהות שנקראת ראשית ברא את העולם. אז ראשית זה אין סוף. כי בראשית שהוא כולו ראשית אין סוף. זה מובן, כן? אז ממדרגה למדרגה, אפשר לתפוס מה זה סוף. אין סוף אי אפשר לתפוס. זה רק נרמז שזה ההפך מהסוף. אבל אם תופסים את המילה ראשית, אני חוזר על ההגדרה, זו הגדרה פשוטה, אבל עמוקה מאוד. הייתי אומר עמוקה ואין סוף. זה מהות שכל כולה היא ראשית. זה כוח החידוש המתמיד. שוב, זה סוד הראשי שעל אותה מילה. במהות שנקראת ראשית, נברא העולם. והוא נותן שתי דוגמאות, תורה וישראל. תורה אין חקר, אין גבול, אין סוף. זה כולו ראשית, זה כולו חידוש. זה מהות שכזה, שהיא כולה ראשית. וישראל, זה נצח ישראל לא ישראל. זה כולו ראשית, אין סוף, כן? זה הסוד, זה קשור לסוד שיעקב אבינו לא ראה את הקץ. מכיוון שבמהות שכולו ראשית אין קץ, אז לא ראה את הקץ ופחד. זה מובן, כן? אז אין גבול, זה מושג למטה מאין סוף. יש פסוק בדברים לגבולות עמים למספר בני ישראל. יצא גבולות עמים למספר בני ישראל. אצל העמים יש גבולות. אתם רואים שבישראל יש גבולות? אין העניין הזה שנקרא גבול. טוב, לא, זה לא בדיחה. לא, דווקא מחמת המהות של ישראל אי אפשר ל... המושג של גבולות שייך לעמים, לא לישראל. כי לי כל הארץ כתוב. זה אפשר כל הארץ. ארץ ישראל זה מרכז הארץ, אבל כי לי כל הארץ כתוב. התפיסה של גבולות זה בא מהעמים. יש כמספר בני ישראל, אבל מספר המספר של בני ישראל לא יימד ולא יספר. אין גבול במספר. יש איזה ממד של אינסוף במהות של ישראל, כמו שיש איזה ממד של אינסוף במהות של התורה. זה מה שאמר רש"י. זה מחלוקת בין המפרשים, למה בחר במדרש בין כל ה... הדברים שנקראים ראשית במקרא, הוא בחר רק תורה וישראל. תרומה נקראת ראשית, הרבה דברים נקראים ראשית. למה רק הוא בחר דווקא בתורה וישראל, אז זה לפי המדרש, כן? במדרש רבה, הדברים שקדמו לעולם, כמה מהם נבראו לפני בריאת העולם, כמה מהם עלו ועכשיו עליהם ועברות, וביניהם תורה וישראל, כן? יש להם ממד של אינסוף. זה צריך להבין את זה. מי שלמד קצת תורה יודע שאין גבול לימוד התורה. זה לא כמו אצל חוכמת הגויים, שיש איזו חוכמה סגורה עם גבולות, ואחר כך מפרשים של מפרשים של מפרשים, מה מוסיפים? שום דבר, כן? אלא הכוח של החידוש בתורה, זה בא ממהות התורה, שאין חקר. ושוב ישראל, יש איזה ממד של נצחיות, ואז ישראל נקרא ראשית. זה מובן, כן? על זה רומז רש"י. בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית.
מה
אמרת? אמרת שיש
כמה ראשית.
כן? זה מדרש, זה במדרש רבה בהתחלה, יש שישה דברים שקדמו לבריאת העולם, וביניהם תורה וישראל ושמו של משיח, בית המקדש, כן? ומוסיפים גם התשובה שנבראת לטוב. אבל העניין הוא למה רש"י בחר דווקא בתורה וישראל. זה הנושא. כי בבחינת ההסבר שאנחנו לומדים, מה זה אינסוף? אינסוף, שוב, זה ביטוי שלילי, מכיוון שאין לנו תפיסה במה מדובר. אבל יש ביטוי חיובי, זה ראשית. אם תופסים את המשמעות של ראשית, אז תופסים את המשמעות של הביטוי אינסוף אצל המקובלים. זה מהות שהיא כולה ראשית.
יש אפשרות לתפוס אותה
בפני
ראשית?
כן, ראשית זה גילוי במציאות שלנו, הראשית זה הגילוי של האינסוף. איך הממה של אינסוף מתגלה בעולמות שלנו, הוא מתגלה בבחינת ראשית. כי ההפך של הראשית זה לא הסוף, אלא זה השארית, שהוא שוב ראשית ממה שלו. וזה אותם אותיות, שארית ראשית. ולכן זה מתחיל בראשית, וזה מסתיים בלי סוף ובבשורה והיה שארית ישראל. השארית ישראל זה כבר ראשית.
השארית הגילוי?
לא. אם אנחנו נסתכל במשמעות של הביטויים, כן. מהו ההפך של ראשית? לפי השכל האנושי, ההפך של ראשית זה הסוף. זה מתחיל באיזשהו ראשית ומסתיים באיזשהו סוף, כן? אבל לא, בעברית של התורה ולשון הקודש, ההפך של הראשית זה לא הסוף, זה השארית. אבל השארית הוא בעצמו צמצום של הראשית ששוב מתפשט כראשית. זה מובן? לכן יש ממד של נצחיות בעניין. זה מובן, כן? אם נשאר רק יהודי אחד, זה כבר הראשית של עולם שלם. אנחנו לומדים את זה מאברהם אבינו, כן? שארית ישראל, מה יכול להיות? אחד, אז זה כבר התחלה של עם שלם, כן? תלוי אם יש בזוגו, אבל יש, כן? טוב, זה מובן, כן? זה, את הכוח הזה של החידוש, שהוא הראשית המתמיד, אין בגויים. למשל, המקביל בסדרה האחרה של ישראל זה עמלק. מה אומר הפסוק? ראשית לעמלק ואחריתו עד העובד. זה לא ראשית כמו ישראל. הפסוק מדייק מיד. ראשית עמלק, ראשית גויים עמלק, אבל ואחריתו עד העובד. אבל אצל ישראל זה ראשית שהוא ממש ראשית. זה מובן. ראשית שמביא לשארית. לא שכפי שאומר הפרק ראשון של תהילים, ודרך רשעים תאבד, אבדון. כן? זה אמר. אף על פי שהוא ראשית גויים, אבל יש לו סוף. מכיוון שלגויים יש סוף, יש גבול בגויים. תזכרו את הפסוק, יצב גבולות עמים, כמספר בניסים. טוב, אז מגלים אחר כך, והמהר"ל לימד הרבה על זה, שיש מספרים שהם, בבחינת מספר, הם אינסופיים. מספרים שרומזים לאינסוף. למשל, מספר 10, מספר 12, 13. למה זה שדבר אולי כל המספרים, באיזושהי בחינה, רומזים לאינסוף. הפרפי שזה מספר, זה אינסופי. זה רומז לקדושה של האינסופי. טוב, אז נמשך קצת, כן? היינו בקוצו של יום. הפונה למעלה. זה מה שלמדנו לפי הפשט, כן? רומז אל האור הגדול הקדמון, עומק ההוויה הקדמונית, בעצם אמיתתו ונקרא אהיה, שהוא נקרא אין גבול. ונקרא אין לפי רוב התעלומות מכל הנמצאים, העליונים ותחתונים, שאין מי שיוכל להבין בו דבר. ולכן נקרא אין. באופן שלילי. ואם שאל השואל עליו מהו, תשובתו הוא אין. כלומר, אין מי שיוכל להבין בו דבר. ולמדנו כבר קצת למה, וזה מוכרח לפי השכל, כי ההגדרה של הבריאה זה להיות ההפך של הבורא. אז ממילא, אין שום אפשרות בבריאה לתפוס את המהות של הבורא. זה מובן? ולכן הבורא, ממילא נקרא אין כלפי הבריאה. אם הבריאה היא מבחינת יש, אז היש של הבורא היא מבחינת אין כלפי הבריאה. זה מה שהוא אומר. אז זה לא העין של הפילוסופיה, היעדר. כן? העין הזה של היעדר זה התוצאה של הצמצום. מה שקדם לכל זה היש. אז כדי לבנות מקום לעולמות, אז האור הקדמון הסתלק מנקודה אחת, זה סוד הצמצום, כן? ואז מתגלה חלל ריק. לא כל כך ריק, אבל ריק, ריק לגמרי. לא כל כך, אבל מכל מקום ריק. אז באותו חלל האור חוזר. האור חוזר בצמצום שני עצום של הקו הזה, והרמז של הקשר בין הקו והאור אינסוף שבא ממנו, זה המדרגה שנקראת כתר, שנקראת אהיה, ונקראת אין גבול מחמת שהיא קשורה לאור אינסוף. זה הפשט שלו. זה מובן? טוב. אחר כך הוא מגיע לפסוק מפורש שמסביר את זה. ועד זה נאמר, מקצה השמיים ועד קצה, ועד קצה הוא את הדורש. אבל אין לך דורש מה למעלה, מה למטה. פה זה ברייתא, כן? משנה, זה הסגנון של הברייתא. ואסור לדרוש מה למעלה מן הקצה. הקצה זה קוצו של יוד. מה למעלה? אסור מכיוון שבלתי אפשרי. אני זוכר, כל פעם היינו לומדים הלכות ממרים עם הרב, זכרונו לברכה, והיינו צריכים להסביר מה זה, אסור ללמד תורה לאומות העולם, תורה שבעל פה, כן. אז אחד מהתלמידים שאל, מה זה אסור? התשובה שלו הייתה, זה בלתי אפשרי. אז זה אסור, מכיוון שזה בלתי אפשרי, זה אסור. זה מוחד. אז כשהברית בורד, אתה לא דורש מה למעלה, מכיוון שזה בלתי אפשרי, אז זה אסור.
זה לא
הטבע
שלו.
מה?
זה לא הטבע שלו.
מכיוון שזה לא טבעי, זה לא הטבע שלו, אז זה אסור. כי זה מביא גם, כי זה מביא תקלה, קלקול. כן. למשל. זה עוד דוגמה. מי שאין בכוחו לתפוס מה למעלה, והוא מתקשה לשאול מה למעלה ולמעלה, סוף סוף זה סכנה בשבילו. סוף סוף הוא נופל להיות חולה נפש. אז לכן זה אסור. הוא שמחתם בנפש את זה. זה מובן.
מי שנגיד עובר בדרך של הרמב״ם במורה, לגבי התוארים השליליים, שכשם שמוסיפים להכיר את העולם, אז מוסיפים בתוארים השליליים.
כן.
לאן הוא מתקרב? הוא לרמז אל האינסוף?
אני זוכר שלמדנו את זה פעם. לא, הוא מתכוון לאינסוף.
הוא מתכוון לאינסוף?
כן. כי כל העניין של השיטה שלו, להגדיר תוארים שליליים, זה מקביל למה שאומרים המקובלים אינסוף, מבחינת שלילית. כן. כי מכיוון שהתוארים הם סותרים זה את זה, אם אתה נותן הגדרה חיובית, אז אתה שם סתירה מוחלטת. ולכן השיטה של הרמב״ם היא להגדיר את התוארים באופן שלילי כדי להוציא את הסתירה, והוא רומז לאינסוף. כי באינסוף ההפכים מתאחדים, כן? אבל בעולם הגילוי ההפכים הם הפכים והם בסתירה. כן? זה מובן מה שאני אומר? זה מובן הכל? כן? מכיוון למשל, בדוגמה פשוטה, מידת החסד ומידת הדין. ההגדרה של מידת החסד סותרת את ההגדרה של מידת הדין. כן? אז אני עכשיו בשיטה של הרמב״ם. אז אם אתה אומר שאתה תופס באופן חיובי את ההגדרה של מידת החסד, ואתה תופס באופן חיובי את ההגדרה של מידת הדין, אז אתה תופס סתירה, איך אתה יכול לומר השם אחד, כן? ולכן הרמב״ם בחר מבחינה פדגוגית שלו להגדיר באופן שלילי. דהיינו, מה זה גדול? גדולה זה חסד. מה זה גדול? זה לא קטן. מה זה גיבור? זה לא חלש. אז בין לא חלש ולא קטן אין סתירה, אבל בין גדול וגיבור יש סתירה. תפסתם את זה? כן? ולכן הרבה מפרשים מהאוניברסיטה לא תופסים את זה. כן? הכוונה של הרמב״ם זה דווקא אין סוף. ולכן הוא מסביר את התוארים מבחינת שלילית. כי דווקא אנחנו מוצאים אצל המקובלים, כי באין סוף יש איחוד של ההפכים. אבל זה למעלה מהשכל. כן? כשאנחנו אומרים ההגדרה, שמע ישראל, השם אלקינו, השם אחד, זה העדות שאף על פי שהתוארים סותרים זה לזה, השם הוא אחד. אבל זה למעלה מהשכל, זה דבר שבאמונה. אז זה הנושא של רמב״ם. זה מובן? זה מובן, כן? אם הפסוק היה אומר, השם אלקינו הוא יחיד, אין שום קושי, הוא יחיד, כן? אבל הוא יחיד, הוא רק הסתרה של הטוב, כן? אבל השם אחד זה האחדות של ההפכים. איך אני אומר, איך אני יכול לומר שהוא בעל החסדים והוא בעל הגבורות? זה תפתי וסתרי. תפסתם את העניין. לכן בא הרמב״ם ובאופן ממש חוכמה יתרה, כן? אז הוא תירט את זה אצל הפילוסופים בהגדרה של התוארים השליליים. אבל זה לא אומר שהתוארים אינם חיוביים. ההגדרה שלהם היא שלילית, אבל התוארים הם חיוביים. אבל זה למעלה מהשכל עד שנגיע למדרגה של חוכמה שכבר שאפשר לתפוס את ייחוד ההפכים. תפסתם את זה, כן? כי למשל, כשאנחנו קוראים פסוק כגבר עלינו חסדו, הפסוק הזה מגלה את הייחוד של ההפכים. גבר עלינו חסדו, חסד וגבורה זה הפכים. אז איך החסד גבר? כשנלמד קצת יותר נראה שצמצום זה גבורה, התפשטות זה חסד, זה רחמים, כן? הצילות זה רחמים, צמצום זה גבורה. אז איך אומר שהחסד התגבר? זה ההפך, החסד הוא נהפך להפך של חסד, כן? ולכן צריך להגיע לאותה מדרגה של איחוד של ההפכים, כדי להבין את פשט הפסוק, גבר עלינו חסדות. כדי להבין שגבורה, בבחינת גבורה היא חסד, על באיזה לחינה? גבר עלינו חסדות. החסד נעשתה גבורה, אבל זה החסד שנעשתה גבורה, השם אחד, כן? לכאורה תופסים את זה כגבורה, אבל במהות של אותה גבורה זה חסד, זה למעלה מהשכל. אז כל עוד שאתה מגדיר גבורה כגבורה בהגדרה חיובית, חסד כחסד בהגדרה חיובית, אתה לא יוצא מהסתירה. ולכן הרמב״ם פירס את זה ואומר כי ההגדרה שלנו בתוארים לפי שכלנו זה הגדרה שלילית, ולכן הוא מוציא את הקושי של הסתירה ההיא, איך באותה צורה שהמקובלים אומרים אין צור. זה מובן קצת, כן.
מצד שני, הרב אמר פעם שאנחנו מתפללים לפי כוונות רבי יהודה הלוי, לא לפי הרמב״ם.
לפי חוכמת רבי יהודה הלוי, לא לפי חוכמת הרמב״ם.
אבל כאילו זה לא נתפס בנפש, מה?
לא, דיינו, כשאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים, האל הגדול, הגיבור והנורא, כן? והכוונה שאנחנו, המשמעות שאנחנו שמים במינים האלו, זה משמעות חיובית, לפי החוזרים, לא לפי הדברים השליליים. אבל כשאנחנו לומדים, כשאנחנו חושבים, מבחינת החיים השכליים שלנו, כן? אז אנחנו תופסים שזה סותר. כשאנחנו נמצאים לפני מי אתה עומד, לפני השם אחד, אין שום חשיבות לאותה סתירה. אני לא מבין, אבל אני יודע באמונה שהוא האל הגדול, הגיבור והנורא, אני מפלל לפניו. אבל בלימוד השכלי, אז אני מגלה את הסתירה. אז הרמב״ם בא לעזור לנו בלימוד, הכוזרי בא לעזור לנו בכוונות התפילה. אתה מבין? ברוך שכדי להיות מאמין צריך להאמין. כי לפי השכל הכל בסתירה. למשל, לפי השכל הפשוט, בלי הערה של חוכמת התורה, שהיא בעיקרה נבואה, כן? בלי מה שהנביאים באו להסביר לנו, שלמרות כל מה שאנחנו תופסים בשכל, כל הסתירות שיש בעולם, יש יש השגחה של הערך האחד, וזה למעלה מהשכל, כן? למשל, מיד כשנתחיל, בראשית ברא אלוקים מצומם את הארץ, אנחנו תופסים סתירה בין ההגדרה של אלוקים הבורא והשמים הארץ הנבראים. כי העולם הנברא הוא עולם של גבול, של יחסי מקולקל כלפי האמיתות של הבורא שהיא המציאות המחליטת. אז איך לתפוס אותה סתירה? השלמות של הבורא והאי שלמות של הבריאה. ואיך לקרוא את זה? בראשית ברא אלוקים, השלם לגמרי, את העולם האי שלם לגמרי. זה סתירה. אם היה איזה מין פסוק, כי בראשית ברא אלוקים לא את השמיים ואת הארץ, אלא את העולם השלם, כן? אז זה מתאים. אל שלם, בורא עולם שלם. לפי השכל זה מתאים. אבל זה רק לפי האמונה שאפשר לסבור את זה, שהאל השלם ברא העולם של טוב ורע. רק אנחנו מאמינים שזה ככה, מכיוון שהתורה אמרה. לכן אמרתי, כדי להיות מאמין צריך להאמין, כן? כי לפי השכל אי אפשר לסבול אפילו מפסול הראשון. טוב, שוב, אני מחביט קצת. בראשית ברא אלוקים משמים את הארץ, תוצאה הארץ הייתה תוהו ובוהו. לפי השכל זה בלתי מובן. תפסתם את הקושי? אז מי שאומר שהוא תופס את המקרא, את התורה, את החוכמה של התורה לפי השכל, הוא משקר. או השכל שלו, אינו בריא.
אבל כך מותר לו להאמין?
מה?
כך מותר לו להאמין?
כן. לא, הוא נותן לעצמו איזה עילה כדי להאמין. אז מכיוון שהוא מתבייש להאמין, אז הוא אומר שזה שכלי. תגיד את האמת, אתה מאמין. טוב, אז נמשיך את התהלה. מה שהאום זה כבר עשר, כן, אז עוד נגמר את המשפט, כן? ועל זה נאמר, מקצה השמיים עד כסהו, אתה דורש, אבל אינך דורש מלמעלה ומלמטה, זה אסור מכיוון שזה בלתי אפשרי. וזהו סוד קוץ השריות, הקוץ העליון, שהוא רומז לקטע העליון, לא, לא, זה דף המקביל עכשיו. 88, הדף המקביל. כן, עשו את הנקרא, הנקרא עין, הנשלל מכל ההשגות, אין מי שיוכל לדעת בו דבר, זולתי אמונת מציאותו. זה מה שאמרנו. אנחנו יודעים באמונה שהוא נמצא. לא יותר. ומציאותו איננו מושג לזולתו. ולפיכך נקרא אהיה, בלשון מציאות, בבחינה של העתיד של האהיה. ואותו המציאות, אותה המציאות, הוא לבדו יודע אותו. ולפיכך אמר לשון אהיה עמה לב, כמו אקום, אדע, אבין, אעשה, אבו, שהוא הדבר העומד בעצם אמיתתו. ולפיכך הוא אומר אהיה, כלומר אני לבדי, הוא היודע מציאותי. וזהו קוצו של יוד של שם. יש מדרש שמסביר את זה, על אהי אשר אהיה, אני מתגלה לפי מידותיי. אז כשאני מתגלה כבעל החסדים, אהיה בבחינת חסד. כשאני מתגלה כבעל הגבורות, אהיה בבחינת גבורה. אהיה, זה יתגלה לפי מידותיי. אז אני אהיה. פה הוא מדייק, רק אני יודע מי אני. אבל אתה יכול לדעת רק בבחינת המידות, כשאתגלה. אז זה הלשון של העתיד. ומה שהוא נרמז בקוצו של יוד, ולא אות מסוימת בשני עצמו, לפי שאין מי שיוכל לשער אותו, ולא לדמותו ולא יציירו, אפילו בצורת הוראת אות וידועה. ופי שנקרא יהיה, בעומק ראשית ההוויה, והוא רחמים הגדולים. זה החידוש שאנחנו צריכים להבין. את המידה של אהיה לשמרתיד, זה רחמים גדולים. כל הבשורות באלף של אהיה. כל מי, כל מה שנשאר בבחינת עתיד, זה רק טוב לעתיד. כל הבשורות הן מבחינת עתיד. ולכן זה נרמז לרחמים גדולים.
רק
כשהרב אומר רחמים
גדולים,
כבר מגדיר את הבחינה
של
הכן? כן, בעצמה היא רחמים גדולים. אבל זה אני תופס דרך האמונה, לא דרך השכל. אני יודע מה זה רחמים גמורים, רק כשזה מתגלה ברחמים פשוטים.
כשזה?
הרחמים הפשוטים זה הבחינה של... זה למטה, למטה. הרחמים פשוטים אני תופס, רחמים גדולים אני לא תופס. אבל אני יודע, מבחינת אמונה, שהשורש, המקור של החמים הפשוטים, זה החמים הגדולים. באותה מדרגה, רצון השם זה כולו רחמים. זה חסד גמור, זה נקרא גם כן חסד עליון, בכתר עליון, כן. רק למטה, ויש סיבה לזה, זה מתגשם מבחינת הדינים. הפוכה כל בעלי, הקופה, סליחה, זה מה שאני אומר, הקופה כל בעלי דינים קשים ולכן נקרא אל, אל העליון, כי אל זה לשון כוח, יש ברחמים גמורים כוח לחפות את כל הדינים שיש למטה. ועליו נאמר, ואל מי תדמיון אל, כלומר אפילו בצורת האותיות המורות על עצם ההוויה, אין לו דמיון, אות ידועה, להורות עליו זולתי מצד אות הבינה שנקראת מי, שהיא מורה ומעידה עליו. וזהו אל מי תדמיון אל, בכוח הבינה הנקראת מי, זה נלמד אחר כך למה הבינה נקראת היא, מי, יכולים אנו לדמות מציאות לא, מציאותו לא דרך אחרת. ודע כי זהו סוד קוצו של יוד, של שם המיוחד, שהוא הומז למציאות עליון, מעין גבול ושיעור. ומצוד כוסו של יוד, יצא יוד יוד, שהיא נקראת חוכמה, רצון, ואין גבול, וזה מוסוד, והחוכמה מהאין תימצא. האין של הפסוק נרמז, רומז לכתר, והחוכמה מהאין תימצא. אז בשיעור הבא נתחיל מפה, כן?
לא, אבל למה שם
אהיה
הוא יותר מוסגר, אבל יותר חמור להזכיר את שם
הוויה? מכיוון שהשם המורה על אדנות הבורא, על עולם שלנו, זה שם הוויה. אז כדי ששם הוויה יכול להתפשט, צריך להתחיל בשם אהיה שהוא למעלה מעולמנו. אז זה שם נסגר, אבל השם, כפי שאתה אמרת, זה נסגר על שם הוויה. אבל השם של הדמות של הבורא על העולם שלנו זה שם הוויה.
זה אסור להזכיר אותו? יש יותר אסור להזכיר שם הוויה מאשר שם
כהיה. מכיוון שכפי שאמר בהתחלה, כן? שם הוויה מגלה את גוף, את כל העניין. הוא מתגלה, הוא מתבטא במילה תפארת, אז הוא מגלה את כל גוף העניין. והמעלה הכי עיונה, הכי מסגבה, זה שם אהיה. ולכן אין קושי. אז בשיעור הבא נחזור קצת על קוצו של יוד ונלמד את פשוט היוד. יוד חוכמה קדומה. למשל בבר יוחאי, כן? אז אולי כדאי ללמוד במקביל את בר יוחאי.